ברוכים הבאים. היום אנחנו בעזרת השם מתחילים ללמוד מאמר חסידות שדיבור המתחיל שלו זה כמו פרשת השבוע שאנחנו מתחילים השבוע בעלותך את הנרות. מאמר הזה נאמר וגם יצא לאור בתאריך תתוו בסיוון. מה מיוחד בתאריך הזה תתוו בסיוון? זה תאריך שבו הכניסו את הרבי הקודם, הרבי הרייץ, בו הכניסו הרוסים את הרבי למאסר, בשנת תרפ"ז. וכאן אנחנו רואים דבר מעניין בגישה של תורת החסידות לכל דבר, שלמרות שמדובר כאן במאורע שהוא מאורע של התחלה של דבר לא טוב, התחלה של מאסר, שזה היה מלווה גם באיסורים, איסורי גוף ונפש, של כלל החסידים, שהיה בזמן שהרבי הרייץ הוכנס למאסר, באותו יום, תתוו סיוון, ודווקא לכבוד היום הזה, הרבי מתוועד, ואומר מאמר חסידות מיוחד, וכעבור שנים גם המאמר הזה יצא לאור בפרסידות, הגעה של הרבי לכבוד תתוו סיוון תשמ"ט, וכפי שבעזרת השם במאמר עצמו יבואר, כפי שנגיע בעזרת השם, שדווקא עניין של גלות, ירידה, עניין שנראה כהפך הטוב, מאסר, אז דווקא בדבר הזה מתגלה עניין נפלא שהקדוש ברוך הוא זורע, כמו שזורים באדמה את הגרעין, שיהיה מזה צמיחה גדולה, צמיחה הרבה יותר גדולה ממה שהיה קודם, שזה בעצם הנקודה שדווקא במאמר הזה מבואר, שאנחנו לוקחים ממאורע שעל פניו הוא מאורע פחות מרנין בלשון המעטה, מאורע עצוב, מאורע כואב, אבל במבט לאחור, מתברר שדווקא זה מביא אחר כך צמיחה ועלייה מאוד גדולה. וזה הנושא שאיתו פותח המאמר בעלותך את הנרות, להסביר את העלייה הגדולה שמתרחש בעם ישראל, בנשמות ישראל. אז נלמד המאמר לפי סדרו. המאמר פותח בפסוק שאיתו פותח את התורה בפרשת השבוע, בעלותך את הנרות, הציווי שנאמר לאהרון הכהן, שמתי שהוא מעלה את הנרות, לפי הביור שהוא עולה במעלות, הוא עולה במדרגות למנורה, או שהוא מעלה את הפתילה בתוך הנרות של המנורה כדי להדליק אותם, אז אומרת לנו התורה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זה הפסוק בתחילת הפרשה. הוא מדייק, כבוד קדושת מורי וחמי אדמור, בעל המאסר והגאולה, במאמרו הדיבור המתחיל זה. הרבי הקודם, שהוא בעל המאסר והגאולה, המאסר היה שלו, שעשו אותו, אז הרבי הקודם אמר מאמר חסידות בשנת תפשין, ולפני 80 שנה. בתפשין אמר הרבי מאמר דיבור המתחיל בעלותך את הנרות, ושם הוא מדייק דיוק בפסוק, שואל שאלה, מהו הדיוק? שבתחילה אומר, בעלותך את הנרות. המשפט הראשון הפותח את הפסוק, אומר באופן כללי, בעלותך את הנרות, נרות סתם, ואינו מזכיר את מספרם. לא כתוב כמה נרות, כתוב באופן סתמי, בעלותך את הנרות, באופן כללי, בלשון רבים, בלי לפרט על כמה נרות מדובר. ולאחרי זה, אבל בהמשך של אותו משפט, באותו פסוק עצמו, בהמשך הדברים, אומר הפסוק, יאירו שבעת הנרות. אז נשאלת השאלה, זה הדיוק שהרבי הקודם מדייק, מה הסיבה שהתורה פותחת באמירה של נרות באופן סתמי, ואחר כך היא נכנסת למספר שבעת הנרות. לכאורה, היה מתאים לומר את המספר של הנרות מיד במשפט הראשון, בעלותך את שבעת הנרות, הרי מדובר לכאורה באותם נרות, אותם נרות שעליהם כתוב בעלותך, אלו הנרות שיעירו. אז מדוע מספרם לא מופיע במשפט הראשון? וגם צריך להבין שאלה נוספת, הוא שואל באותו מאמר של הרבי הקודם בתפשין, השאלה הזו מופיעה גם במאמרים נוספים, מה שכתוב דיוק נוסף, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה הפירוש של המשפט הזה? המשפט הזה אומר שהנרות צריכים להאיר לכיוון הפנים, פני המנורה. מה זה פני המנורה? פני המנורה זה כמו שרשי במקום מסביר שהנר האמצעי הוא נקרא פני המנורה, וכשארון מסדר את הפתילות של המנורה כשהם יאירו וידליקו, הם צריכים להיות מסודרים בצורה כזו שכל הנרות פונים לכיוון מרכז המנורה, לכיוון האמצע. לכאורה אם כך השאלה נשאלת, הרי פני המנורה הוא נר האמצעי, אז כמה נרות מופנים לפני המנורה? רק ששת הנרות, כי פני המנורה זה בעצמו נר. את מה שצריך להפנות אליו זה רק את השלושה מצד ימין והשלושה מהצד השמאלי. נשאלת השאלה, ואהב עלי לומר, אז לכאורה היה יותר מתאים מבחינת הדקדוק של המציאות, היה מתאים שיהיה כתוב, אל מול פני המנורה יאירו ששת הנרות, למה כתוב יאירו שבעת הנרות. אלו שני הדיוקים שיש במאמר הזה, בפסוק הזה. במאמר של הרבי הקודם הוא מביא את שני הדיוקים. ונקודת הביור בזה, מה הביור שהרבי מביא במאמר, מה נקודת הביור? שבאמת הנרות שכתובים במשפט הראשון בעלותך את הנרות, והנרות שמופיעים במשפט השני יאירו שבעת הנרות, הם באמת לא אותם נרות. ומכיוון שהם לא אותם נרות, מובן למה לא כתוב בשני המשפטים את אותו לשון. נראה את לשון המאמר. נקודת הביאור בזה, דהנרות שעליהם נאמר בעלותך את הנרות, והנרות שעליהם נאמר יאירו שבעת הנרות, הם שני עניינים. באמת זה לא אותו דבר. אם זה היה אותם נרות, אז באמת היה צריך כבר במשפט הראשון לומר שבעת הנרות. אבל הם באמת מרמזים על שני דברים שונים. מה הכוונה? מה הם שני הדברים השונים? הרי בפשט בוודאי מדובר כאן על המנורה שארון הכהן מדליק. אלא כשמסתכלים בפנימיות המשמעות של הפסוק, אז יש כאן שני דברים שונים, מה הם שבעת הנרות ומה הם הנרות סתם. מה המשמעות הפנימית של שני העניינים האלה, בנוסף לפשט שמדובר על המנורה במשכן. אז הוא מסביר, בעלותך את הנרות, נרות סתם, במשפט הראשון שכתוב הנרות, ולא כתוב כמה, אלא כתוב נרות באופן סתמי, בלי לפרט כמה, אז למי מרמזים במשפט הראשון? הם הנשמות שנקראים נרות. במשפט הראשון מתכוונים בעצם לנשמות. הנשמות גם כן נקראים נרות, כמו ששלמה המלך אומר במשלי, כמו שכתוב נר הוויה נשמת אדם. אז כל הנשמות שנקראים נרות, עליהם אומרים בעלותך את הנרות. כמו שנראה בהמשך, בעוד כמה שורות, שארון הכהן יש לו פעולה מיוחדת, שהוא צריך לעורר בנרות בנשמות. אבל לפני זה, נסביר מה באמת הדמיון בין הנשמות לבין הנרות. מדוע באמת אומר שלמה המלך שנר הוויה זה נשמת אדם? אז מסביר הרבי, זה כמו שהנר טיבו לעלות למעלה, כמו שרואים בגשמיות, שכשמדליקים נר, אז האש שדולקת בנר, באופן טבעי, היא כל הזמן נמשכת כלפי מעלה, והיא רוצה להידבק בשורשו, האש רוצה לדבוק בשורש האש, שאיפה שורש האש נמצא, ביסוד האש הכללי, שתחת גלגל הירח, כמו שמופיע בתניה, המקור הוא מעץ חיים, אז כמו שהאש הגשמי רוצה להידבק לשורש שלו, שנמצא למעלה. ולכן תנועת האש תמיד בטבעו לעלות למעלה, אז על זה נותנים משל, שהנשמה היא כמו נר. כן, אותו הדבר, הנשמה היא בטבע הרצו. יש לכל נשמה בטבע שלה, גם כן את הדמיון הזה לאש, יש לה טבע, יש לה רצו גדול, תשוקה גדולה, להיכלל למעלה לשורש שלה, לעלות למעלה, להיכלל במקור חוצבה. כמו שהאש טבעו לעלות למעלה, ככה גם הנשמה טבעה לעלות למעלה. אז אם כך, אז זה המציאות של הנשמה. הנשמה בטבעה רוצה לעלות למעלה. אז למה הפסוק אומר בעלותך את הנרות? צריך ליצור בנרות, בנשמות, את המצב הזה שיהיה להם בעלותך, שיהיה להם תעלייה. אז הוא מסביר, אלא שבנשמות זה ביאה. נשמות שנמצאות בעולם נמוך, החל מעולם הבריאה, יצירה ועשייה, טבע הרצו שבהם הוא בהלם. כשמדובר בנשמות גבוהות שנקראים נשמות האצילות, אז רואים בהם בגילוי כל הזמן את הרצו ואת התשוקה להיות כלולים במקור. אבל נשמות נמוכים יותר, נשמות של עולמות בריאה, יצירה, עשייה, הם גם כן נשמות, ויש בהם בוודאי גם כן את הטבע הפנימי לעלות למעלה. אבל הטבע הזה נמצא אצלם בצורה נעלמת, היא לא גלויה. צריך לעשות פעולה כדי לגלות את זה, כדי לעורר את זה. ועבודתו של אהרון היא, מהי העבודה של אהרון הכהן? לעורר ולגלות את טבע הרצו ועלייה שלהם. זה העבודה של אהרון הכהן, ועלותך את הנרות, מה אהרון הכהן פועל, הוא לא צריך ליצור משהו חדש בנשמות, אבל הוא צריך לעורר בנשמות שהטבע שקיים בהם, שטבע העלייה שבהם, יש לכל נשמה בטבעה את הרצו והתשוקה לעלות למעלה, יהיה בגילוי. זה העבודה של אהרון הכהן, לגלות אצל הנשמות תשוקה לעלות למעלה. זה המשפט הראשון בפסוק, בעלותך את הנרות. אחר כך, החצי השני של הפסוק אומר משפט אחר, משפט נוסף. ויאירו שבעת הנרות. מה מתכוון הפסוק לומר בחצי השני? יאירו שבעת הנרות. שפה הוא מביא כבר מספר של שבע. למה הוא מרמז כאן? אז הוא אומר, קאי על המאורות שברקיע השמיים. כאן שבעת הנרות, הרמז הוא למאורות שיש ברקיע השמיים. כדאית במדרש, המדרש במדבר רבה, פרק י"ב אומר, שהמשכן הוא שקול כנגד העולם. דכל העניינים שהיו בבריאת העולם, היו דוגמתם במשכן. כתוב שם שבמשכן יש את היריות, שהן דוגמת השמיים, שהשמיים נקראים יריות, הוא מביא לזה פסוק. וככה כל מיני פרטים שאנחנו מוצאים במשכן, הוא מראה שכל הפרטים שיש במשכן, המדרש מראה שזה דומה למשהו שיש בבריאה. המשכן הוא בעצם שקול כנגד העולם. אז המנורה שהייתה במשכן, מה היא מסמלת? כנגד מה המנורה שהיא נמצאת במשכן? מה הוא מסמל? מה נמצא כנגדו בעולם שבמשכן המנורה מסמלת את זה? היא דוגמת יהי מאורות ברקיע השמיים. כמו שבעולם ברא הקדוש ברוך הוא מאורות, ביום הרביעי של בריאת העולם כתוב יהי מאורות ברקיע השמיים, אז בדוגמת המאורות שנמצאים ברקיע השמיים, שמש וירח, אז בדוגמת זה יש גם כן במשכן מאורות שזה המנורה. ומה שכתוב יאירו שבעת הנרות, אם המאורות שיש במשכן, שזה במנורה, הם בדוגמת המאורות שהקדוש ברוך הוא העמיד ברקיע ביום הרביעי של הבריאה, אז איך זה מסתדר מבחינת המספר? יאירו שבעת הנרות לעומת המאורות שיש ברקיע השמיים, הרי המאורות שיש ברקיע השמיים הם רק שניים. אף שבמאמר יהי מאורות כתיב ויעש אלוקים את שני המאורות, הרי בתורה בספר בראשית בפרק א' פסוק ט"ז כתוב ויעש אלוקים את שני המאורות, שזה השמש והירח, ופה בפסוק מפרט שבעת הנרות, שזה כנגד שבעה מאורות. מה הם השבעה מאורות? מה הכוונה? אז ההסבר הוא כי שמש וירח הם עיקרי המאורות. כשהתורה מפרטת את שני המאורות, זה שני המאורות העיקריים. אבל בפרטיות ישנם שבעה מאורות. אבל בפרטיות יש שבעה מאורות גם בערכי השמיים. רק בגלוי, בכללות, זה השמש והירח. וכנגד השבעה מאורות שיש בערכי השמיים בפרטיות, אז יש במנורה של בית המקדש שבעת הנרות. אז מה הכוונה אם כך יאירו שבעת הנרות? הרי אהרון פועל כאן בהדלקת המנורה פעולות נשגבות. בחלק הראשון של הפסוק, במילים בעלותך את הנרות, הסברנו שאהרון על ידי זה מעורר את הנשמות. מה הפעולה שאהרון פועל, שעל זה כתוב בחצי השני, יאירו שבעת הנרות? אז הוא מסביר, וזהו בעלותך את הנרות. יאירו שבעת הנרות, שני חלקי הפסוק קשורים זה בזה. מתי שאהרון עושה את הפעולה הראשונה, אז הפעולה השנייה נפעלת מעצמה. הפעולה הראשונה זה פעולה של בעלותך, שאהרון פועל ועושה, הוא עושה עבודה מסוימת בנשמות, והפעולה הזו בנשמות פועל שיהיה יאירו גם בשבעת הנרות. שבעת הנרות זה המאורות שיש בשמיים. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? אז הוא אומר שעל ידי עבודתו של אהרון להעלות את הנרות, בזה שאהרון הכהן פועל תוספת אור בנשמות, שהנשמות בבריאה יצירה עשייה, יהיה בהם הרצו לאלוקות בגילוי, כאשר אהרון פועל, שיהיה בנשמות ישראל התעוררות גדולה לעבודת השם, יהיה אצל נשמות ישראל אהבת השם בעוצמה גדולה, רצו בגילוי, אז על ידי זה יאירו שבעת הנרות. זה יפעל שיהיה גם תוספת אור, תוספת שינוי בבריאה. באותו חלק בבריאה שהוא נקרא נרות, ובזה הוא קשור באופן מיוחד לנרות, לנשמות, אז אותו חלק בבריאה יאיר יותר. יהיה בו תוספת אור, שנעשה תוספות אור במאמר יאים מאורות. המאמר האלוקי הזה יאים מאורות, שממנו נמשך בכל רגע ורגע ההוויה של המאורות ברכי השמיים. אז המאמר הזה יהי מאורות, יהיה בו תוספת אור, יהיה במאמר תוספת אור, ובמילא במאורות גם יהיה תוספת אור. ומי פועל את התוספת אור במאורות שיש בעולם? זה נפעל על ידי שאהרון הכהן מוסיף אור בנשמות, על ידי בעלותך את הנרות, דהיינו הנשמות, נפעל שיהיה יאירו גם שבעת הנרות המאורות שיש ברכי השמיים. מביא לכך הרבי דוגמה, מביא בקיצור, על דרך שרה הוסיפה על המאורות. כתוב במדרש ובראשית, לגבי זה שהקדוש ברוך הוא פקד את שרה, אז המדרש מדבר שם שפקד זה כידוע גם מלשון חיסרון. אז כביכול הקדוש ברוך הוא החסיר משרה, כדי ששרה יהיה לה אחר כך תוספת אור על ידי שנולד אצלה יצחק. על דרך שהקדוש ברוך הוא הוריד מהירח, החסיר ממנו שאחר כך הגיעו הכוכבים. שם כתוב שאצל שרה הדבר הזה נעשה בצורה יותר עוצמתית ויותר נכונה, יותר חזקה, מאשר במאורות כפשוטו בירח. ובכוכבים, שרה עשתה את זה מעצמה ומרצונה. יש על זה במפרשי המדרש כמה אופנים איך להסביר את המשפט הזה, מה הכוונה שהיא הוסיפה על המאורות. על כל פנים, רואים שיש כבר דמיון כזה במדרש של פעולה של צדיק כאן בעולם הזה, במקרה הזה שרה, היא בפעולה שלה, הפעולה שנעשה אצלה, איך היא קיבלה את הדברים שנעשו אצלה, כפי שהמפרשים מבארים, היא הוסיפה על המאורות, היא הוסיפה על המאורות שברכי השמיים. על דרך זה גם פה, הפעולה של הצדיק, של אהרון הכהן, שאהרון פועל בעלותך את הנרות, דהיינו, הוא עושה תוספת אור בנשמות, אז על ידי הרצו שנהיה בנשמות, זה פועל תוספת אור גם בבריאה, תוספת אור במאורות שברקיע השמיים. כדי להבין את זה יותר בפרטיות ויותר להיכנס למשמעות של החלק הראשון, קודם כל מה זה בעלותך את הנרות, מה זה העלייה הזו, מה זה הטבע הרצו שאהרון צריך לפעול והוא פועל בנשמות של ביה, של בריאה, יצירה, עשייה. המשיך הרבי בעוד ב', והנה מזה שבעלותך את הנרות לפי פשוטו. קאי על נרות המנורה, הרי כשלומדים את הפסוק בפשטות, לא לפי איך שהסברנו כרגע בפנימיות הדברים, כשלומדים את הפסוק בפשטות, כשכתוב בעלותך את הנרות לפי פשוטו של מקרא, הכוונה היא בפשטות הרי לנרות המנורה. כפי שכרגע למדנו את הפסוק לפי הפנימיות שלו, אז אמרנו שמה זה בעלותך את הנרות? הנשמות. אז ברור לנו שכשיש שני פירושים על אותו פסוק, אז זה לא לקחנו שני דברים שאין להם וביניהם קשר, סתם חיברנו איזה עניין א', עניין ב' על אותו פסוק, אלא יש בוודאי קשר בין הפירוש הפשוט של בעלותך את הנרות לבין הפירוש הפנימי של בעלותך את הנרות. הפירוש הפשוט הרי הולך על נרות המנורה, מובן, וזה שבעלותך את הנרות בפנימיות העניינים, קי על הנשמות, הרי אותו משפט עצמו, לפי הפשט הוא הולך על הנרות של המנורה, ולפי הפנימיות הוא הולך על הנשמות של ביה, נשמות של בריאה, יצירה, עשייה, שאהרון צריך לרומם אותה. למה הפירוש הפנימי הוא על הנשמות, והפירוש הפשוט זה על נרות המנורה? וכי הנרות הנשמות הם הפנימיות הנרות המנורה, כי באמת זה קשור אחד עם השני, שהנרות של המנורה שהיה בבית המקדש, הפנימיות שלהם זה הנשמות של עם ישראל. זה לא רק איזשהו הקש כללי של המילה נר עם המילה נר, שנשמה נקראת נר, וגם במנורה יש נר, ואנחנו אומרים נר נר לגזירה שווה, אז זה מרמז גם על הנר הזה וגם על הנר הזה. אומרים יתרה מכך, הנרות הללו של המנורה, הפנימיות שלהם הם בעצם נשמות ישראל. זה נוסף לזה שהנשמות הם נרות בכלל, הם נרות המנורה, לא סתם, לא רק באופן כללי שהנשמות נקראים נרות, נר השם נשמת אדם כמו שאמר שלמה המלך, אלא גם ובפרטיות הנשמות של עם ישראל הם בעצם הפנימיות של נרות המנורה. וכל הפרטים שיש בנרות המנורה הם קיימים בנשמות ישראל. החל מהדבר הכללי שמה היה בנרות המנורה, היו שבעה נרות. אז גם בנשמות ישראל יש באופן כללי שבע סוגים. וזה שבמנורה היו שבע נרות, ומפני שהנרות הנשמות נחלקות לזין סוגים. דיינו, הרי תמיד הפנימיות משפיעה על החיצוניות. אז כל מה שקורה במנורה של בית המקדש זה תוצאה ממה שקורה בנשמות ישראל. ומכיוון שבנשמות ישראל הם חלוקים באופן כללי לשבע סוגים בעבודה שלהם, בעבודת השם שלהם, אז לכן גם במנורה הגשמית שהיה במשכן, שזה בעצם הביטוי החיצוני והגלוי של נשמות ישראל, לכן גם במנורה היה שבע נרות. ועל פי זה, אם אנחנו מגיעים למסקנה שהפנימיות והחיצוניות היינו אך, הפנימיות שבעלותך את הנרות זה הנשמות, ויהיו שבעת הנרות זה בעצם המאורות, המאורות של רקיע השמיים, וכמובן גם הנרות של המנורה. אז צריך סוף סוף עדיין להבין למה במאורות של נשמות ישראל כתוב נרות לשון כללי בלי מספר, ובמאורות כן כתוב מספר. אם אנחנו מסבירים שהנשמות הם הפנימיות של המאורות, הם הפנימיות של נרות המנורה, אז אם בנרות המנורה יש שבעה נרות, הרי אם כך ברור לנו שגם בנשמות יש לנו שבע סוגים, אז אם כך היה צריך בשניהם להיות כתוב אותו הדבר. בעלותך את שבעת הנרות ויהיו שבעת הנרות, כי הרי גם הנשמות הם חלוקים לשבע. אז סוף סוף, למה? דיינו, חוזרת השאלה ששאלנו בתחילה. בתחילה שאלנו את השאלה למה כתוב פה נרות סתם ואחר כך שמה כתוב שבע. ומה ענינו? שמדובר על שני דברים שונים. אבל אם אנחנו מסבירים ששני הדברים שונים הם בעצם קשורים במהות שלהם, כי זה הפנימיות וזה החיצוניות, אז חוזרת השאלה. אז אם ככה היה צריך להיות כתוב אותו דבר? ועל פי זה צריך להבין טעם השינוי בלשון הכתוב? אז חוזרת השאלה, למה באמת הפסוק משנה את הסגנון? שבנרות המאורות כתיב יאירו שבעת הנרות, ובנרות הנשמות כתיב בעלותך את הנרות, נרות סתם. אז חוזרת השאלה, אז למה באמת לא כתוב שבעת הנרות גם בנשמות, אם יש... אם הם בעצם הפנימיות של אותם שבע מאורות. כדי להבין את זה מיובן, זה על פי מה שכתוב בליקוטי תורה, בתחילת הפרשה החסידית בליקוטי תורה על פרשת בעלותך, ממש בהתחלה, במאמר הראשון, בקטע הראשון, מביא שם אדמו"ר הזקן, שזין הנרות המנורה הם זין סוגי בני ישראל בעבודת השם. אדמו"ר הזקן אומר באמת הנקודה הזו, שכל הפרטים שיש במנורה הם כנגד שבע סוגים בעבודה של בני ישראל, ושבע הנרות הם מסמלים שבע סוגים בעבודת השם. הוא מפרט שמה, יש עובד מאהבה משוך כמים, שזה חסד, ויש מאהבה כרשפי אש, שזה גבורה וכולי. מזכיר שמה את כל המידות שיש בשבע המידות בסדר ההשתלשלות של העולמות, ואיך כנגד זה יש שבע סוגים בעבודת השם. יש לומר, בזה שזין סוגים אלה, אף שהחילוק שביניהם הוא רק באופן עבודתם, נקראים זין נרות. לכאורה, הוא שואל שאלה פשוטה, הרי לכאורה מצד אחד יש באופן כללי, כל הנשמות הם אותו עניין. הם כולם נר השם נשמת אדם. אבל אם קוראים לזה שבע נרות, אז מסתבר שזה שבע סוגי נשמות. הרי מצד אחד כל הנשמות הם אותו עניין, כל הנשמות באים מאותו שורש, כל הנשמות הם חלק אלוקם ממעל ממש. הסוגים השונים זה סוגים שונים בעבודת השם של הנשמות. אבל זה לא אמור להיות שבע סוגי נשמות. אז למה קוראים להם שבע נרות? לכאורה זה היה אמור להיות נר אחד עם שבע אופנים איך הוא מאיר. למה בכל זאת מחלקים את זה לשבע נרות? דמיזה שהנשמה קרויה נר, משמע שהם זין סוגי נשמות. למה מחלקים את זה, את הסוגים השונים בעבודת השם, מחלקים את זה לסוגים שונים בנשמות? מסביר כאן נקודה מעניינת, נגיד קודם בעל פה ואז נקרא את הלשון במאמר בפנים. ניקח אולי דוגמה קודם כל מעניין נוסף. ניקח דוגמה מעניין הירח. הירח, אנחנו יודעים שיש חלק בחודש שאנחנו אומרים הירח הוא נהיה יותר קטן עד שהוא בכלל לא רואים אותו, ואז הוא נולד מחדש בראש חודש. יש שאלה ידועה, הרי באמת הירח עצמו לא משתנה. הירח עצמו הוא באותו צורה, הוא באותו גודל כל הזמן. מה שמשתנה זה רק האור שהירח, שרואים את האור, האם הנבראים רואים את האור של הירח, או שלא רואים את האור של הירח. אבל הירח מצד עצמו הוא אותו גודל כל הזמן. אז למה אומרים את הלשון שהירח קטן, הירח נולד, הירח הוא אותו דבר כל הזמן? אז מסבירים שמכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לירח תפקיד, והתפקיד של הירח זה להאיר, כמו שנאמר במאמר של יום הרביעי של בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא שם אותם להאיר על הארץ. כיוון שהתפקיד שלו זה להאיר, אז ברגע שהוא לא מאיר, אז המהות שלו נחסרת. וברגע שהוא כן מאיר, המהות שלו מושלמת. אז זה שאנחנו מתבטאים ואומרים הוא נולד או נעלם, אז למרות שהוא עצמו לא נולד ולא נעלם, זה רק האור שלו, כיוון שהאור שלו זה התפקיד העיקרי שלו, אז כל שינוי שנעשה באור נחשב כשינוי מהותי שנעשה גם בו. על דרך זה נראה גם בענייננו. כיוון שלכל נשמה יש תפקיד שונה בעבודת השם, אז השינוי שיש בין נשמה אחת לשנייה בעבודה שלו הופך להיות שינוי במהות שלו. אז זה שאנחנו קוראים לזה שבע נשמות, שבע נרות, שבע סוגי נשמות, כי ברגע שהעבודה שונה, אז המהות של הנשמה גם שונה. נראה את הלשון במאמר. כי כיוון שאני נבראיתי לשמש את קוני, כיוון שהידוע הלשון שכתוב בסוף מסכת קידושין, שהנשמה נבראה, היהודי נבראה כדי לשמש את קוני, לשמש את הקדוש ברוך הוא. ובפרט לגרסה, בפרט שיש גרסה הרבה יותר חדה, שלא אומרים אני נבראיתי לשמש את קוני, אלא יש גרסה הרבה יותר מחודדת שאומרים אני לא נבראיתי אלא לשמש את קוני. זאת אומרת שזה כל מהותה של הנשמה, כל מהותו של היהודי, שהוא נברא רק כדי לשמש את קוני. אז לכן, מכיוון שהעניין הזה של לשמש את קוני, העניין הזה של עבודת השם, זה עניין מהותי לגמרי בבריאה שלו, אז לכן החילוק באופן עבודתם, החילוק הזה שיש בין נשמה אחת לשנייה, באיזה אופן היא עובדת את השם, שזה נקרא שימוש את קונם, כל נשמה משמשת את קונה באופן אחר, זה נוגע לעצם מציאותם, זה נוגע למהות שלו. אז אם יש נשמה אחת שהיא משמשת את קונה, היא משמשת את הקדוש ברוך הוא באהבה כמיים, שזה חסד, ויש נשמה אחרת שהשימוש שלה נעשה על ידי רשפי אש, על ידי גבורה, אז זה הופך אותה להיות נשמה אחרת, נשמה עם תפקיד אחר, עם מהות אחרת. וזה שעניין, עכשיו זה נקודה אחת. עכשיו נוסיף כאן על זה נקודה נוספת. אחרי שאמרנו שזה נוגע לעצם המהות של הנשמה, השינוי תפקיד נוגע למהות שלה, אבל עכשיו נדייק בלשון המשנה בקידושין שהבאנו כרגע, אני נבראיתי לשמש את קוני, או יותר מזה, אני לא נבראיתי אלא לשמש את קוני. מזה שמשתמשים בלשון נבראיתי, ידוע הרי שהמילה נבראיתי זה כינוי לעולם, עולם הבריאה, אז אנחנו מדברים כאן רק על הנשמה כפי שירדה לעולם הבריאה. הנשמה כפי שירדה לעולם הבריאה, יש לה מטרה, ולמה היא נבראה, המטרה שלה היא לשמש את קונה, ויש נשמה שמשמשת את דבורה באופן כזה, ואז המטרה שלה היא באופן של חסד, ויש נשמה שהמטרה שלה היא באופן של גבורה. יש לנשמה מטרות שונות, לכל נשמה יש לה את המטרה שלה. זה הכל כשאנחנו מדברים על הנשמה כפי שהיא ברמה כזו, שאני יכול לדבר עליה בסגנון של נבראיתי, לא נבראיתי, בעולם הבריאה. אבל יש איך שהנשמה היא יותר גבוהה מעולם הבריאה. יש נשמה איך שהיא יותר נעלית, היא בעולם האצילות. יש נשמה איך שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. כשהנשמה היא בדרגה גבוהה, אי אפשר לחלק בה ולומר, היא נבראה ולומר עליה שהיא באה בשביל תכלית מסוימת. כשאני אומר על משהו שהוא בא בשביל מטרה מסוימת, אז אני כבר מוריד את הרמה של הדבר הזה. כשאני אומר על משהו שהוא בא בשביל מטרה מסוימת, פירושו שמי יותר נעלה, הוא או המטרה. כשאני אומר שהוא בא בשביל מטרה מסוימת, אז ברור שהמטרה זה העיקר, והוא אמצעי עבור המטרה. עכשיו כשאני מדבר על נשמה, האם נשמה היא אמצעי למשהו? או שהנשמה מעלתה היא גדולה ועצומה בעצם מהותה, בעצם זה שהיא נמצאת. היא לא מטרה לשום דבר, היא עצמה המטרה, היא עצמה התכלית. אז כשאני אומר אני נבראתי לשמש את קוני, אז כאן לכאורה אומרים שהנשמה יש לה מטרה. יש לה מטרה למה היא נבראה. אז באיזה דרגה אפשר לדבר על הנשמה ולומר עליה שיש לה מטרה, והמטרה היא לא באה בעצמה, המטרה היא בשימוש שהיא עושה, זה איך שהנשמה ירדה לעולם הבריאה. אבל איך שהנשמה היא יותר גבוה מעולם הבריאה, אז התכלית זה היא בעצמה, היא לא מטרה, היא לא אמצעי למשהו. נראית לשון המאמר, וזה שעניינו של האדם, הנשמה, ולשמש את קונו, הוא בנוגע לבריאתו. בריאתו הכוונה היא עולם הבריאה, ירידת הנשמה לבריאה. אבל הנשמה עצמה, כמו שהיא בבחינת תאוראי, הנשמה עצמה, כמו שאנחנו אומרים כל יום בברכת השחר, אלוקי נשמה שנתת בי תאוראי, זה הדרגה הראשונה. אחר כך אומרים אתה בריאתה. אתה בריאתה זה כשירדה לעולם הבריאה. אבל למעלה מהבחינה של אתה בראתה היא בחינה תאורה היא, בדרגה הזו שהיא תאורה היא, כיוון שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, אינה אמצעי לאיזה עניין אחר. אז אי אפשר לומר לנשמה שהיא אמצעי למשהו, היא אמצעי אפילו לא לשמש את קונה. אני לא הופך אותה לאמצעי לאיזה משהו חיצוני. אני אומר עליה שהיא אמצעי לשמש את הבורא. גם המטרה הנעלית הזו, אי אפשר לומר על הנשמה שהיא אמצעי עבור זה. כי הנשמה כפי שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, על התכלית הוא בא בעצמה. אז אם כך נחזור לנקודה שאיתה פתחנו. אנחנו אומרים שיש שבע נרות. למה שבע? כי יש שבע בחינות בנשמות. למה יש שבע בחינות בנשמות? כי כל נשמה יש לה תפקיד אחר. כל נשמה יש לה עבודה אחרת. אז כשאנחנו מדברים על הנשמות כפי שהן במספר שבע, כשאנחנו מדברים על הנשמות כפי שהן במטרות שונות, זה לא הדרגה הכי גבוהה של הנשמה. כי הדרגה של הנשמה שאני יכול לחלק אותה לדרגות, זאת אומרת אני מדבר עליה כפי שהיא אמצעי לאיזה מטרה, זה הדרגה הנמוכה של הנשמה כפי שהיא בבריאה. אבל אם אנחנו רוצים לדבר על הנשמה כפי שהיא יותר נעלית מהדרגה של אתה בראתה, אנחנו מדברים על הנשמה כפי שהיא בדרגת הדרגה של תאוראי, הדרגה של עולם האצילות, שמה אי אפשר לחלק שבע, שמה היא לא אמצעי למשהו שאני יכול לחלק בין הנשמה שיש להם מטרה אחת לנשמה אחרת שיש לה מטרה אחרת. שמה כל הנשמות הן מהות אחת. במילא כשכתוב בפסוק בעלותך את הנרות, ואחר כך כתוב יאירו שבעת הנרות, באמת מדובר כאן על שתי דרגות שונות בנשמות. זה מה שהוא אומר בסיום של הפרק הזה. ועל פי זה יש לומר, זה מה שכתוב בעלותך את הנרות, כשכתוב על אהרון הכהן שהוא פועל עלייה בעלותך את הנרות, ופה במשפט הראשון לא כתוב שבע, לא שבעת הנרות, אלא כתוב נרות סתם ולא שבעת הנרות, ולרמז למה באמת לא כתוב שבע, זה הרי הדיוק, למה לא כתוב מההתחלה שבעת הנרות, שעליית הנשמות בעלותך את הנרות היא גם בדרגה דתאוראי שלמעלה מתחלקות. אהרון הכהן פועל עלייה בנשמות אפילו בדרגה הזו, שאי אפשר לחלק ביניהם בחינות שונות, ואי אפשר לדבר על מספר, גם בדרגה הזו של תאוראי, שהיא למעלה מתחלקות, ושם קוראים להם נרות, באופן סתמי, בלי לציין מספר, גם שם יש לנשמות עלייה על ידי העבודה של אהרון הכהן. זה שמובא לעיל מהמאמר, מה שהבאנו קודם מהמאמר של הרבי הקודם משנת תפשין, ששם הוא הסביר שבעלותך את הנרות, על איזה נרות זה מדובר, מה הסברנו קודם, שיש לנשמות רצון באלוקות, אבל הנשמות הנמוכות של בריאה, יצירה, עשייה, הטבע הרצון אצלהם הוא באלם, והפעולה של אהרון זה לגלות להם את הטבע שלהם. אז ופה אנחנו אומרים שהעלייה של הנשמות היא אפילו בדרגה של נשמות האצילות, נשמות כפי שהן בשורש היותר נעלה. אז איך זה, איך הדברים, איך התיווך בין הדברים? אז זה מסביר, זה זה שמובא לעיל. מה שאמרנו קודם, שבעלותך את הנרות הוא בנשמות בריאה, יצירה, עשייה, ולמה צריך להעלות אותם? מכיוון שעל ידי ירידתם לבריאה, יצירה, עשייה. מכיוון שהנשמות ירדו, אז טבע הרצו והעלייה שלהם הוא בעלם, הטבע הזה של הנשמה, הטבע של האש, לא נמצא אצלם בגילוי. וזה העבודה, לכן אהרון הכהן צריך להתערב כאן. לכן צריך לעורר ולגלות טבע העלייה שלהם. זה הבעלותך את הנרות כפי שהסברנו קודם, הוא תחילת העלייה. באמת בתחילה אהרון מגלה אצלם את הרצו של עולם הבריאה. אבל על ידי זה נעשית בהם אחר כך עלייה נעלית יותר, שמתעלים למעלה יותר גם מכמו שהיו קודם ירידתם. ואז הם מתעלים לדרגה יותר גבוהה, הם מתעלים אפילו יותר גבוה ממה שהיו בדרגת נרות, שאי אפשר היה בכלל לציין שם את המספר 7, כי מדובר על הנשמה לא כפי שהיא בבריאה יצירה עשייה, אלא כפי שהוא יותר גבוה בתאוראי. כך נסכם את מה שלמדנו היום בשתי הפרקים האלה. קודם הבאנו את הפסוק ועלותך את הנרות, והבאנו את הדיוק למה בהתחלה לא כתוב שבע, ואילו בהמשך כן כתוב שבע. ובה הסברנו הסברנו שמדובר בשני חלקי הפסוק, שני דברים שונים. בהתחלה הנרות מדובר על הנשמות, שארון הכהן צריך לעורר בנשמות את הרצו, ושיבת הנרות מדובר על המאורות של השמיים, ערכי השמיים. זה הסברנו בחלק הראשון של העניין, באות א'. אחר כך באות ב' הוספנו, שמכיוון שבעלותך את הנרות בפשטות הרי הולך על נרות המנורה, ואנחנו הסברנו שעל פי הפנימיות זה הולך על הנשמות, אז ברור שהנשמות הן הפנימיות של המנורה. וממילא ברור שהנשמות הן הפנימיות של המאורות, של שיבת המאורות. אז אם הן הפנימיות שלהם, אז למה במנורה יש שיבה ובנרות של הנשמות אומרים בהתחלה בלי מספר? אז אמרנו שבאמת זה שתי דרגות בנשמות. יש דרגה בנשמה שיש לה מספר. מה יוצר לה את המספר? שהיא בדרגת עולם הבריאה, ויש לכל נשמה תפקיד אחר, והתפקיד השונה מעמיד אותה ברמה אחרת, ולכן אני יכול בהחלט לומר שבע. אבל יש דרגה בנשמה שהיא במקור של תאוראי, ששם היא לא אמצעי לשום דבר, ושם באמת אי אפשר לעשות חילוק בין נשמה לנשמה, בין תפקיד לתפקיד, כי שם התפקיד הוא לא עניין, שם העניין הוא בנשמה עצמה, ושם באמת אי אפשר להגיד מספר. וכשאומרים בעלותך את הנרות, מה הכוונה? אז בתחילה אמרנו שהרבי הקודם הביא במאמר שבעלותך את הנרות הולך על הנשמות כפי שהם בעולם הבריאה, שאותם אהרון צריך לפעול בהם עלייה. פה אנחנו מגיעים לרמה עמוקה יותר, שכשאומרים נרות בלי מספר, זה נשמות כפי שהם בדרגה יותר גבוהה. כי באמת כשאהרון פועל עלייה בנשמות, אז בתחילה העלייה שלהם הוא באמת בדרגה הנמוכה, אבל אחר כך העלייה שנעשית בהם היא אפילו יותר נעלה ממה שהם היו לפני זה לבחינת הנרות כפי שזה למעלה ממספר לגמרי. כפי שנראה בעזרת השם את המשך הביור בשיעורים הבאים.